הגענו לדף קופי עמוד ב' 11 שורות מלמטה, אמר רב ששת הקופי בפיקדון נעשה עליו גזלן וחייב בעונצין. שומר פיקדון, אחרי שהוא כפר בפיקדון, נעשה עליו גזלן, אפילו בלי שבועה, וחייב בעונצין, למרות ששומר חינם או שומר שכר לא חייב בעונצין, הוא נעשה גזלן וחייב בעונצין, ותנא תונא, התנא שלנו מסייע לדבר, כתוב בברייתא עניין שומר הקופי בפיקדונו וכיחש בה, למדנו עונש, אז הרע מנין, תמוד לומר לא תכח אשור, מה אליי ולעונש ממון? האם לכוונה לעונש ממון? כלומר, לעונש שמוטל על השומר בגלל חטא הממון שלו, כלומר, משום עצם כפירתו בפיקדון, גם בלי שבועת שקר? אומרת, כלומר, לא, לעונש שבועה אפשר להגיד, לעונש שמוטל עליו בגלל חטא השבועה שלו. אין אחריות עונסי מוטלת על השומר עד שישבע. הוא צריך להישבע קודם, ולא מיד כשכופר. אומרת, כלומר, עד המקטן לסייפה, אבל כתוב בסייפה דהישתבה, מקרד הרי שלא דהישתבה, בסייפה כתוב את המקרה ששומר שכפר, וגם נשבע על השקר, משמע שהרי שם דובר שלא שווה, הוא לא נשבע, דקטני סייפה, נשבע על שקר, למדנו עונש, אז הרע מנה איתם, הוא דומה, לא תשקר, לא תשקרו, ומדי סייפה, דשתבע משמע, כשהסייפה מוסקת כשהוא נשבע על הנשבע, שומע על כפירתו, רי שזה לא נשבע, רי שעוסקים במקרה, עוסק במקרה, שלא נשבע, אומרת גם, אמרתי דיוודי נשתבע, באמת שניהם עוסקים בשום נשבע, אלא בסייפה, כאן שהודע, כאן שבאו עדים, בסייפה מדובר במקרה שהודע, שומר, ואילו כאן ברישה מדובר שבאו עדים והעידו שהיה פיקדון ביד השומר, אבל השומר עצמו עומד בכפירתו. עתו עדים חיה בעונצין, עודו יעודי חיה בקרן וחומש ואשם. כלומר, כשבאו עדים וחייבו אותו, והוא עומד בכפירתו, אז הוא חיה בעונצין, בגלל כפירתו ושבועתו. אבל לא בגלל כפירתו לבד, אלא בגלל כפירתו ושבועתו. אם כשהודה, אז הוא חיה בקרן וחומש ואשם. מי דברי ברחמה ממשנה בשבועות לגבי מי שכנגדו חשוד על השבועה, כלומר תובע שחברו הנתבע שהוא חייב לו שבועה, לא רשאי להישבע בגלל שהוא חשוד על להישבע לשקר. אז כתוב, הנדין הוא שהתובע נשבע ונותן, כלומר הוא נשבע שתביעתו אמת ונותן מהנתבע. וכתוב שכנגדו חשוד על השבועה כיצד, אחד שבועת העדות, בין אם בעבר נשבע לשקר שבועת העדות, או אחד שבועת הפיקדון, אחד שבועת שעב, ואפילו שבועת שעב, ואם איתה... אם דברי רב ששת נכונים שהכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן גם בלי שבועה, אז למה המשנה מודה בין הפסולים לשבועה את המשנה מונה בין הפסולים לשבועה גם את הנשבע, שרק כפירה בפיקדון, משהו שפסולו רק בגלל שנשבע, לא בגלל שהוא כפר, אמרנו עצם הכפירה תופך אותו לגזלן, בכפירה הוא נפסל, כבר בכפירה הוא נפסל. אמרי באמת אמרה, אנחנו בהסכים דקאי בה גם, לא במשנה שם אנחנו עוסקים שהפיקדון עומד בשעת הכפירה במקום באגם, במקום קנים וכדומה, לא תחת יד השומר. דלב כפירה זה לא כפירה, כמו הכחשה שלו לא נדון ככפירה, למה? דסבל, השתמת נעלי, אז לא, מה איתן, אני אשתמת ממנו, עד שאלך אביא את הפיקדון, כמו מכיוון שהפיקדון לא אצלי, אומרים זה לא ממש כפירה, אני אחכה עד שאני אוכל להשיג את הפיקדון, ואני אחזיר את זה לבעל הפיקדון, תדע, אמר אבידי ברבין, הכופר במלווה, מי שלווה, שנתבע על ידי המלווה וכפר, ושוב העידו עדים שאכן חייב, הוא קשה לעידות, לא אומרים שהוא נעשה חשוד לעבירות המון פסול לעידות, למה? בפיקדון, אבל אם הוא בפיקדון, פסול לעדות. בהלוואה יש לומר, אין כמעט לו לדחות מעליו את המלווה, עד שיביא ידו מעות, יפרוע, אין דעתו לכפור לגמרי, הוא אומר, עד שאני אשיג את הכסף, אני אוכל להחזיר לו. בפיקדון הוא פסול לעדות, כן רשות הנפקד להוציא פיקדון, ולכן אם כפר אדם בפיקדון שקיבל, ודאי את הכוונה שלו לגזול אותו, וכן שעשה גזלן, הוא פסול לעדות. וזה ראיה לדבר רב ששת, כלומר, תדע, תאמר אבידי ברבין, הכופר מלווה וכאשר לעדות, הפיקדון פסול לעדות, זה ראיה לרב ששת. כי מדובר בשתי הוראות הלו באופן שלא נשבע על כפירתו, באופן שנשבע הרי הוא גם הכופר מלווה הוא פסול לעדות אם הוא נשבע. לכן, מדבר אבידי ברבין פה, שהכופר הפיקדון עשה עליו גזלן, גם בלי שנשבע, זה בדיוק כרב ששת, דווקא במקרה שהוא עד שבאותה שעה היה פיקדון מזומן לו להשיבו, דווקא במקרה זה, אם לא היה כך, אז אנחנו אומרים שבעצם הוא רק התכוון להשתמת ולא נעשה גזלן. כמו שאמרנו בדבר רב ששת. עומד גמרא ואמר אילפא שבועה קונה, שבועה הוא דקניה לכפירה לא קניה. שבועה שאדם נשבע לפתור עצמו מתביעה, הוא קונה את הממון הנתבע. לכאורה כוונת אילפא, לעניין קניית פיקדון, להתחייב באחריות עונסים. שומר הנשבע על כפירתו בפיקדון, קונה אותו בכך, להתחייב באחריותו אפילו באונס, משמע, שבועה, ולא עצם כפירתו. עומד ואחר נמי דקיים הבאה, גם פה מדובר בעצם שהפיקדון עומד במקום אחר. מבית אימא אפשר להגיד מהי שבועה, קונה כתר אבון אדם אבון אמריו, מענה לי בידך והלאה אומר, הוא מיישיב לו, אדם תובע את חברו, מענה לי בידך, והוא מיישיב ואומר, אין לך בידי, ונשבע, ואחרי זה באו עדים, והכחישו אותו, הרי נקבע פטור מלשלם. אין בעדים מוציא מידו, שנאמר, ולקח בעלה ולא ישלם. כתוב בעניין שבועת השומרים, ולקח בעלה ולא ישלם. כלומר, ייקח בעל הפיקדון מהשומר שבועה שהוא לא חייב, וכך ייפטר השומר מלשלם. כיוון שקיבלו הבעלים שבועה ולקח בעליו, שוב הם ישלם המון על פי ביתים ולא ישלם. אף אם יבואו עדים והכחישו דבריו, לא ישלם. מכאן השאר נתבעים שמחויבים שבועה. אחרי שנשבעו, אין ביתים מוצאים מהם המון, אפילו לאחר מכן מכחישים אותם עדים. ולכאורה זה גם כוונת אילפה, שאומרו שבועה קונה, הכוונה בדיוק את זה, את הדין הזה. כלומר, כשאדם נתבע ממון, ישבע להכחיש תביעה, והכחשה שלו והשבועה הם שקר, קונה לו שבועתו את הממון, וביתים כבר לא יכולים לצאו ממנו את הממון, גם יבואו דין אחר כך ויכחישו אותו. אבל מודה אילפה לרב ששת, שהכופר בפיקדון בלא שבועה, נעשה עליו גזלן. עכשיו הגמר חוזר לגוף הדברים, בובה אמר רב, אמר רב, מעניין לי בידך, ואלה אומר, אין לך בידי כלום, ונשבע, ובאו עדים פטור, שנאמר, ולקח בעליו לא ישלם, כיוון שקיבלו בעלים שבועה, שוב אין משלם המון. אמר רב, המסתר במילתא דרב, במילווה, זה לא הוצאה ניתנה, אבל פיקדון ברשותי דמרי קאי. כלומר, מסתבר, מה שאומר רב, זה דווקא כשהתביעה שנשבע עליה לשקע, היה מילווה על ההלוואה. כי המעות שניתנו ללווה, ניתנו לו להוציא אותם. אין בידו חפץ ששייך לתובע, לסתם תשלום חוב שמוטל עליו, כי הוא כבר הוציא את המעות הללו, והוא צריך לשלם לו חזרה. בזה מובן שהכתוב יגיד שעל ידי שבועת הנתבע חל דין ולא ישלם. מתבטל מעליו התביעה ושוב אין בידים יכולים לחייב אותו, כי שוב, אין אותו ממון. אבל אם מדובר בפיקדון שמופקד ביד השומר ברשותי דמרייקה, הרי עומד ברשות בעליו. לא מסתבר שאם ישבע שומר כפירתו בפיקדון, בידים לא יחייבו אותו להשיב אותו, אף אם יבואו עדים. כי לכאורה זה לא בכלל, לא ישלם, כי זה תשלום, זה לא תשלום שמוטל עליו, זה אותו חפץ. ואלוהים עבר לשון שבועה, אמר רב אפילו בפיקדון, רב אמר את דבריו אפילו בפיקדון, דכיכתיב קרא מה שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם בפיקדון כתיב, הרי זה נאמר דווקא בפסוק על פיקדון. יתי רב נחמן וקמה להשמטה, הוא ישב למד את הסוגיה הזאת, הייתי ורב אחר בר מניום לרב נחמן, הקשם משנה שנראה בקופחת, התובע את חברו שהוא שומר חינם, הכן פיקדוני ואמר לו עבד הפיקדון ולכן אני פטור עליו, ואמר המפקיד משביעך אני, ואמר אמן מקבל את השבועה, וכי זה העדים מעידים אותו שאכלו, אבל השומר אכל את הפיקדון, השומר משלם את הקרן בלבד ולא את הכפל, כי לא טען טענת גנב. הודעה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. בכל מקרה למדנו בהוראה הראשונה של הברייתא, שאם באים עדים לחייב את הנתבע אחר שנשבע ונפטר, מחזים לדין ומחייבים אותו על פיהם, שלא כמו שאמר רב. אמר רב נחמן אחר בהסכי קיון שנשבע מחוץ לבית דין. מה שהוא אמר, היכן פיקדוני, אנחנו עוסקים מחוץ לבית דין. נשבע שוב מחוץ לבית דין. דינו של רב שכיוון שנשבע שוב אינו משלם אפילו על פי עדים, זה דווקא במקרה שנשבע בבית דין. שבועה שנשבע מחוץ לבית דין זה לא חזקה כל כך להפקיע ממון. לכן נצטרך לשלם. אז מה ליחי עם הסיפה שנאמר בסיפה, איך על פיקדוני אמר לו נגנב, משביחני ואמר אמן, ואחרי זה באו עדים מדים אותו שגנבו משלם תשלומי כפל, כלומר הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. איקס על סק הדעת החוץ לבית דין מדובר, חוץ לבית דין איקה כפל, יש אופן של תשלומי כפל שטוען טענת גנב, הרי אין חיוב זה אמור אלא כשנשבע שומר בבית דין, זה חייב להיות שבועה בבית דין כדי לקבל תשלומי כפל, שיחייבו אותו תשלומי כפל. אז אמר לרב נחמן הרב אחר במיון, יכין על שינוי לך, אני יכולתי להגיד רישה חוץ לבית דין וסייפה בבית דין, אבל מי הוא שינוי הדחיקה לא משנה לך, אני רוצה לתרץ לך באמת תירוץ דחוק. אז אי די וי די בבית דין, באמת שניהם בבית דין, ולא קשה, כאן בקפץ, כאן בלא קפץ, אפשר להגיד שניהם בבית דין, אף על פי כן אפשר להגיד זה לא קשה. ההוראה הראשונה של בהוראת הרשע של המשנה מדובר שקפץ התובע וישביע מעצמו את השומר לפני שבית דין חייבו אותו להישבע, ואילו בהוראה של רב מדובר דווקא שלא קפץ התובע אלא דיינים חייבו אותו להישבע, ואז יכולים להפקיע ממון. אז אמר לרמי בר חמא לרב נחמן, מי חדד רב לא סביר לך, הרי מכיוון שאתה לא סובק מהוראה של רב, כלומר דעתך גם אם נשבע אדם ונפטר, אם אחר כך באים עדים, אז אכן מחייבים אותו על פי משקול נפשך עד רב, למה לך, למה אתה צריך למשכן את עצמך לבוא ולתרץ את הקושיות על דבר רב? אז אמר לי לפירוש את רב, אני רק מסביר דעתו של רב, דרב האחים תרס למתין, אני מסביר איך רב היה מסביר את המשנה. והרב קרא כמה, ורב אמר דבר מכוח הכתוב, ולקח בעליו ולא ישלם. אז איך אפשר לחלוק על הוראתו? עכשיו אתה אומר שאתה חולק עליו, יכול יש לו פסוק. אז אמר קרא לכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים מודעת. הקרא הזה בלמד כלל שכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. כלומר שבכל מקום שהתורה התירה שבועה בין טוען ונטען, הנטען נשבע ונפטר, והטוען נשבע ונוטל. ולקח בעליו ולא ישלם, מי שעליו לשלם הוא שנשבע. זה מה שלומדים משלם, מי שהתביעה עליו הוא שנשבע כדי להיפטר מתשלום, ולא שמי שתובע יישבע כדי ליטול. מייתי רבון על רב מהמשנה בין חיוב חומש ואשם על נשבע לשקע, על כפירת ממון, ישביע עליו על חמישה פעמים, כתוב במשנה, בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין, וכפר עליו הנתבע ונשבע בכל פעם וכם, חייב חומש ואשם על כל אחד ואחד מהשבועות. ואמר מישהו, מה הטעם שחייב על כל שבועה ושבועה, הרי בשבועה הראשונה כבר נפטר מטענת התובע, הוא יכול לחזור ולהודות בחיובו, יכול לחזור ולהודות בחיובו אחרי כל פעם שכפר ונשבע, וכך היה חייב בממון. כלומר, כיוון שאם הוא הודה, שאילו הודה, היו בית דין מוציא ממנו את הממון, באמת יש עליו חיוב ממון. ואחרי כל שבועותיו כשבועות כפירות ממון, ודי בכך לחייב אותו חומש ואשם על כל אחד ואחד מהם. עכשיו, המשנה הזאת, כלומר, המשנה הזאת אומרת שגם לאחר שנשבע נתבע, אפשר שיחזרו וחייבו אותו ממון. לא אומרים שמי שנשבע קונה את השבועה, כלומר, קונה לו השבועת הממון ואי אפשר לחייב אותו עוד. ואחר קפץ, לא מעשית, אמרת, פה אתה לא יכול להגיד קפץ. השביע עליו, דני. אתה אומר שהתובע השביע עליו, הוא לא אמר השביעו. משמע שהטיל עליו שבועה לידי הדיינים. וחוץ לבית דין, לא מעשי, לא אמרת, אתה לא יכול להגיד שמדובר חוץ לבית דין. בפני בית דין, דני, כתוב בפני בית דין. עומד בה, הוא מוטב להוא מפרק לבעל, הוא מקשה את הקושיה, והוא בעצמו מתרץ לצדדים קטן. אפשר להגיד שאתן אמר דבריו לגבי מקרים שונים. מה שאומר, השביע עליו על ידי הדיינים, הכוונה מחוץ לבית דין, ומה שאומר בבית דין, הכוונה קפץ. כך אפשר להסביר את זה. עכשיו, בהתירות של רב אמנונה, משמע, שאמר רב דינו, אפילו לגבי מקרה שאחרי השבועה הודה נתבע בשקר, שגם בזה אומרים ששבועתו קנתה לו את הממון לתביעה, והם בית דין יכולים להוציא ממנו את הממון מידו. לכן אומר רב אמנונה, שלפי רב עוסק את המשנה בהשביע עליו וכו', דווקא באופנים שלא נעשתה השבועה לפי כל התנאים הדרושים כדי שתהיה קונה. עכשיו רב המקשה על זה. מיטיב רב הבעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון, אדם שהופקע אצלו פיקדון בתורת שומר חינם, וטען שנגנב ממנו הפיקדון ולכן הוא פטור, ונשבע והודה, ובאו עדים, אם עד שלא באו עדים הודה משלם קרן וחומש ואשם, אם שבאו עדים הודה משלם תשלומי כפל ואשם, ואחר חוץ לבית דין מקבץ, לא מעצה, אמרת, כאן הברייתא לא יכול להגיד שדובר מקרה שהשבועה הייתה מחוץ לבית דין באופן שקפץ. כפל קטני, הרי כתוב חיוב כפל. זה מקרה ששייך בו חיוב כפל, טוען טענת גנב, זה שייך דווקא בבית דין ועל פי דיינים. מכיוון שדובר ברייתא בשבועה שנעשתה באופן שמועיל לקנות לפי רב, אז איך מתיישבת הוראתו עם דבר רב? הרי אחרי זה, על כל כך אנחנו צריכים להסביר, מהמקרים של ברייתא, לגבי לפחות לגבי המקרים האלה של ברייתא, רב לא אמר את דבריו. אלא אמר רב הכל הודע, באמת באופן שהודע נתבע אחרי שבועתו, לא שנה טוען טענת עבד, לא שנה טוען טענת גנב, בין אם הייתה טענה שעליה עבד עם גנב, לא אמר רב, רב לא התכוון לפתור אותו לגמרי. כיוון שהודע מוציא ממנו את הממון. תקתי והתוודה, דבעי שלום מקרן וחומש. כתוב מפורש לגבי הנשבע על כפילת הממון לידי שמתוודה, חייב לשלם קרן וחומש. בין אם מחייבים אותו. אז טוען טענת גנב ובא ידים, נמי לא אמר רב, דקתי תשלומי כפל. כי כמה כגון טוען טענת עבד. כל מה שאמר רב את דבריו, זה כשטוען, שומר חינם טוען שהפיקדון עבד, ולכן הוא פטור ונשבע. ולא הודע, ובאו עדים, והעידו שלא היה פיקדון עבוד בשעה שנתבע. בזה רב אמר את דבריו. יוצא שרב בעצם מודה שכל המתוודה, כלומר, כל מי שמתוודה שהוא נשבע בשקל, לא אומרים שקנתה לו את הממון, אלא אכן מוציא ממנו את הממון לידו. אז הרב גם דברם על השמעת הקמת רב אשי, אמר להשתה, אומר רב, אמרו נתמיד את רב, ידע דם רב הודה וכמותי והודה, ואת אמרת הודה, לא אמר רב. כלומר, הלך רב, רב גמדה ואמר לזה, אמר את הדברים של הרב אשי, אמר לו רב אשי לרב גמדה, רב אמנונה, שהוא תלמידו של רב, הוא היה יודע שאמר רב דבריו, אפילו לגבי מקרה שחזר נשבע והודה, לא כמו שאתה רצו להגיד פה, כמותי והודה, ויקשה לרב מרואת המשנה שמחייבת ממון את הנשבע שחזר והודה, וכלומר, מכיוון שהיה תלמידו של רב, יכול היה בעצם להגיד לו, רב מודה במקרה שהודה, והוא לא אמר את זה, אתה אמרת הודה לא אמר רב, איך אתה ככה מסביר? אז מה לרבה חסה ולרבה שרב נונה אחרי קקה שלה? כך הוא כשרב אמנונה. היא אמרת בשלמה נשבע כי את עודים מחייב עמתת עמתו להכי מחייבים לקרובה לשבוע בטרייטה. הוא ויכול לחזור ולהודות. היא אמרת כי את עודים פטור מי כמיד את אילו עתי סעדי ומאס ידי פטור ועל הנקו נחי וקרובה לשבוע הוא ויכול לחזור ולהודות? השלמי לא עודי. כלומר, אם אתה אומר שנשבע כי את עודים מחייב מי שנשבע על כפירת המון כאשר שובעו עדים ומכחישים אותו הרי מתחייב ומוצאים בית ממנו ממונו. אז בסדר, לכן כתוב, מחייבים לקורבן השבועה, בתראית מחייבים אדם כזה, קורבן השם על שבועה האחרונה, על כל שבועה שבה אחרי שבועה, הוא יכול לחזור להודות. אם הדין שמוצאים המון מהנשבע, אם אחר כך באו עדים, פירוש הדבר, שאפילו אחרי השבועה נשאר לו חיוב ממון, כמו מקודם, שצריך לברר אותו בעדים, השבועה הבאה אחרי שבועה, גם היא שבועה כפירת המון, מלא הוא בעצם חייב לכל אפשר להוציא ממון כל פעם. לכן מובנים דברי המשנה שמתחייב הנשבע על כל שבועה ושבועה הוא ויכול לחזור ולהודות. הכוונה שמכיוון שמותר עליו להודות, כאשר לא מודה ממשיך לכפור וחוזר ונשבע, זה כמו שבועה על כפירה חדשה, ולא הכפלת שבועות על כפירה אחת, ולכן ראוי להתחייב על כל שבועה ושבועה. אבל היא אמרת, אחד הוא עדים פטור, אם אתה אומר בעצם כאשר באו עדים אחרי שנשבע אדם הוא פטור, כמו שראה ששבועה קונה על יען שוב, שבבית דין לא מוצאים ממנו את הממון, אף אם יבואו עדים, אז הוראת המשנה לא מיושבת. יוצא לפי זה, כשאדם נשבע בהתחלה, כל זמן שלא מודה בשקרו, אין עליו חיוב המון שמוצאים מבית דין. לכן יצטרך לומר שטעם שנותן את המשנה לחיוב על כל שבועה ושבועה, הוא יכול לחזור להודות, ניתן גם כטעם לעצם היות השבועות האחרונות נחשבות שבועות לכפירת ממון. אבל זה תמוה, מי כמידי דאילו עתה סדה ומה סדה בפטור? האם יש דבר שאם באו עדים ומעידים באדם שחייב ממון הוא פטור, ובית דין לא יכול מוציא ממנו ואן נקב ונחייב קורבן שבועה, אבל אנחנו נעמוד ונחייב אותו קורבן שבועת כפירה באותו חיוב, הוא יכול לחזור להודות? על ידי כך יהיה עליו חיוב ממון שבית דין מוציא ממנו? האם אפשר להחשיב את שבועתו כשבועת כפירת ממון, בגלל שאם היה מודה היה עליו חיוב ממון שמוצאים אותו בבית דין? השתמע הרי כעת, על כל פנים הוא לא הודע בין שבועה לשבועה. הרי אם בפועל לא הודע בין שבועה לשבועה, אז בשעה שנשבע שבועה שנייה ושלישית לא היה שום חוב ממון שהרוי לא הוציאו בבית דין, ולא היו שבועותיו שבועות כפירת ממון. זה מה שהוקשה לרב אמנון על דעת רב. בגלל הקושי הזה, היה צריך לפרש לפי רב, אין המשנה עוסקת באופן שהיו השבועות על פי הדיינים או בבית דין, אלא כוונתה דווקא לאופנים שלא נתקיימו שני התנאים האלה גם יחד. שבזה אין שבועה קונה לנתבע את הממון התביעה, ונשאר עליו חוב מקודם. אבל אפשר להגיד שלעולם רב אמנון הסובר כתבי רב, ושלא אמר רב שבועה קונה לגבי מקרה שחוזר נשבר מודה בשיקו. כלומר, אפשר עדיין להגיד את זה. ככה ענה לו. עכשיו הגמרא מביאה הוראת אחרת בעניין שומר הטוען טענת גנב בפיקדון. אמר רבי חייא בר רבי אמר רבי יוחנן, שומר חינם שטוען טענת גנב בפיקדון, הוא טוען שנגדל ממנו פיקדון ולכן הוא פטור ונשבע על כך, הוא בא עדים ואמרו שלא נגדל ממנו אלא הוא עצמו גנב אותו, משלם תשלומי כפל, כפי שכתוב בפורש, טבח ומחר, משלמים גם תשלומי ארבעה וחמישה. ולמה? יש פה היקש, הואיל וגנב משלם תשלומי כפל וטוען טענת גנב משלם תשלומי כפל, הרי הוא שווה טוען טענת גנב לגנב ממש. אז מה גנב משלם תשלומי כפל? טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. גם מי שטוען את הטענה זה אותו דבר. גם טוען טענת גנב בפיקדון כשהוא משלם תשלומי כפל. טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אומרת הגמרא, אבל לכאורה הקש הזה אפשר לפרוח אותו. מה לגנב שכן משלם תשלומי כפל שלו בשבועה? הרי מתחיין תשלומי כפל גם למרות שהוא לא עבר לאיסור שבועת שקר. אבל תאמר הוא טוען טענת גנב, מי שטוען טענת גנב הרי צריך לעבור, הוא רק עובר בשבועה. הוא לא מתחיין תשלומי כפל אם כן עבר על איסור שבועת שקר. הוא לא משלם תשלומי כפל בשבועה. אומרת מה ההקש, הוא דרשת הקש, שזה דרשת הקש, ולא משיבים עליה כפל, לא דוחים דרשת הקש בגלל פרחה, כלומר אין לימודו של רבי יוחנן מכוח בניין אב, כפי שעלה לתנו, אלא מכוח הקש, ולכן למרות שמצאנו שחמיר כתוב גנב יותר מטוען טענת גנב, כי גנב מתחייב גם בלי שבועת שקר, ואילו טוען טענת לא ככה, בכל זה יש ללמוד שחיוב תשלומי ארבעה וחמישה, הנוהג בגנב נוהג גם טוען טענת גנב, כי דובר לקש. אז אומרת, טוב, אני חל למען דאמר, אחד בגנב ואחד מטוען טענת גנב, בסדר, שפיר, כלומר, מי שאומר שפרשת חומר השומר חינם כתוב אחד עוסק בגנב ממש, אם יצא הגנב ישלם שניים, וכתוב אחד אומר טוען טענת גנב, אם לא ימצא הגנב בסדר שפיר, שקש התורה הקישה, אלא מה דאמר האם ימצא הגנב, אם לא ימצא את רווי וטוען טענת גנב, מי שאומר ששניהם עוסקים טוען טענת גנב, אז מה יקרה מהם, מה יש לומר? לפי הטענה הזה איך אפשר ללמוד מגנב שינהג חיוב תשלומי ארבע וחמישה על תביחה ומכירה גם טוען טענת גנב? אומרת כמו אמרי גנב הגנב מההיתרה שמנת הגנב ביאן טוען טענת גנב, שבמקום לומר גנב, אמר הגנב, אפשר ללמוד את זה. האיתור הזה בא לומר, לבית טוען טענת גנב, לרבות כל חיובי גנב, כמו תשלומי ארבעה וחמישה, של תביחה ומחירה. איתי ואי, רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, התובע את חברו שהוא שומר חינם, היכן שורי, ואומר לו השומר נגנב, לכן היא פטור, ואומר לה מסכים להשביחני ואמר אמן, ואחר כך היו עדים מידים אותו שאכלו, מידים נגד השומר ואומרים שהוא עצמו אכל את השור, משלם תשלומי כפל. ואחד אי אפשר לכזי בשר בלא שחיטה, הרי אפילו אי אפשר לאכול כזי בשר מהשור בלי שחיטה, ומכיוון שאכל השומר מסתבר שבעצם עשה בו טביחה, שחט אותו, ותנא כתוב תשלומי כפל, לא כתוב תשלומי ארבע וחמישה, תשלומי כפל אין, תשלומי ארבע וחמישה לא. עומד ואחר מה הסכים, כי כגון שאכלו נבלה, עומד אדם אכל בלי שחיטה, נבלה. עומד הגמרא בלי שני לה, יתרץ שאכלו כגון שאכלו טריפה. אם היינו אומרים שהוא אכל אותו טריפה, אז הברית הזאת שנויה כשיטת רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה לא מחייבת תשלומי ארבעה וחמישה של טובח. אבל באמת רק רבי מאיר, דמר שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה. מכיוון שהוא סובר כרבי מאיר, ששחיטה טריפה אכן מחייבת תשלומי ארבעה וחמישה, לכן היה צריך להגיד שמדובר פה על נבילה, כי לא חייב תשלומי ארבעה וחמישה, אלא רק תשלומי כפל. עומד גבלי שלילי, שיתרץ שמדובר בשור שהוא בן פקועה, במה ש... בעצם הוצא ממאי מה לאחר שנשחטה אם, והברייתא השנייה כשאת רבי שמעון שזורי שומע בן פקועה לא טעון שחיטה, באופן כזה ייתכן שאחר השומר הטוען טענת גנב את השור בפיקדון, בלי להתחייב משום טובח, עומד כבר כשאת רבי מאי הוא שאמר בן פקועה טעון שחיטה, ונשנה למה לא יתערד שדבר שעמד בדין, ואמרו לי צא תן לו, דאם הרב צא תן לו, טבח ומחר פטור, מה איתה? מקמת שפסקה למילתי, ושוב טבח ומחר, אבי גזלן, וגזלן לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כלומר, אפשר לתרץ תירוץ אחר, דובר בעד הגאות שעמד השומר בדין אודות השור לפני ששחט אותו, והעידו עדים ששבועתו שנגנב השור הייתה שקר, באמת הוא עצמו גנב, ואמרו לו בדין, צא תן לו לבעל השור את שורו ותשלומי כפל. רק לאחר מכן שחט את השור שאכל אותו, באופן כזה, הוא לא שייך חיוב תשלומי 4 ו-5, משום תובח, כי הרי אמר רב, צא תן לו, וטבח ומחר, פטור, למה? כבד פסקל מיטב, כן, שחתך בדין את עניינו, מכם שכבר נפסק הדין, ושוב טבח ומחר, רבי גזלן, בתביחה ומחירה, הוא גזלן על הבמה, ולא גנב, וגזלן לא משלם תשלומי 4 ו-5, הגנב משלם, לא גזלן. אומנם אמרו הדיינים לגנב, חייב אתה ליתן לו, ושוב טבח ומחר חייב, מה הייתה מה כל כמה, אתה לא פסיק אלי מילדה. כל זמן שלא נחתך עניינו, שלא קבע בית דין באופן סופי, שבמה שתחת ידו רינה של התובע, הקטי גנבו. אז למה לא תירץ רבי יוחנן שמדובר על במקרה כזה שלא חייב על השלום 4 ו-5? אמרו בתעמך לישנלי בשותף שטבח שלא מדעת חברו. אלא אחד המתראים תלת ענקת, נכון, לפי שתראה אפשר לתרץ עוד בצורות אחרות. אפשר להגיד שבצורה ששותף שטבח שלא מדעת חברו, היו שניים שנמסרה להם הבהמה לשמירת שניהם יחד, וטענו טענת נגנב ונשבעו, וטבח אחד מהם את הבהמה, שלא לדעת חברו, באופן כזה לא שייך בכלל לחיוב 4 ו-5 בגלל תבח, אפילו לגבי חלקו של התובח, כי מהכתוב נדרש שאין חיוב 4 ו-5, אלא כאשר טביחת הבהמה כולה נעשתה בתורת גנב שתובח את גנבתו, לא באופן ששותף. אלא מה צריך להגיד? על כל כך, אחד המתראי הוא תלת ענקת, רבי יוחנן תירץ אופן אחד מתוך כמה תירוצים אפשריים שיכול היה לתרץ. הגענו לקראת סוף קובע ועמוד ב' ונראה את המשך בזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.